שלום. נעשה קצת חזרה על שיעור קודם ונתקדם. שעברה הערכנו בטעם של הרב קוק לטעם הבריאה, והרב דיבר על שלמות והשתלמות. מי שזוכרה, מי שזוכרת, הרב הסביר, זוכרת את זה, אנחנו באורות הקודש, הרב הסביר שבשונה מכל הסבירים שהיו לפניו, הרב לקח את זה כיוון שהבריאה עצמה הוא ראה בה כחלק מהאלוקות. אז הוא ראה בבריאה, בדיבור על הבריאה, הוא רואה איזשהו לא יציאה שקדוש ברוך הוא מחוץ לעצמו. אני מדבר באיזה רובד מאוד פנימי על הבריאה. רובד שהבריאה היא לא איזו יציאה שקדוש ברוך הוא מחוץ לעצמו, אלא איזושהי ההצלה של בחינה בשלמות האלוקית. אז הרב דיבר על שלמות אלוקית, שהיא שלמות שהיא כבר נמצאת במצב המעולה, במצב השלם, במצב האינסופי. הרב דיבר על השלמות שמופיעה דרך השתלמות, דרך השתלמות, דרך התעלות שהיא דורשת איזשהו חיסרון, ואז גילוי של שלמות עליונה יותר, שזה גם כן מופיע שלמות, כן. אמרנו, כן, אז פעם שעברה דיברנו על זה, שזה לא אומר שהקדוש ברוך הוא חסר, אלא שהוא מגלה את שלמותו, בשני אופנים. דרך שלמות אחת שהיא שלמות מוחלטת, שנקרא הקדוש, וגם הוא מגלה את שלמותו דרך ההשתלמות הבלתי פוסקת שיש במציאות. וזו נקראת השכינה. פעם שעברה דיברנו עליה באריכות, שהיא נקראת שכינה, שהיא מגלה את אור השם דרך המציאות החסרה, אבל היא מביאה לאיזו תנועה של התעלות בלתי פוסקת בתוך המציאות. התנועה של ההתעלות הבלתי פוסקת במציאות זה לא איזה כוח, חוק טבע שיש במציאות, שזה משהו שנמצא בעולם מכוח היותו נברא. זה משהו אלוקי שנמצא בתוך המציאות שדוחף כל הזמן את העולם למעלה. וזה אולי הבסיס הכי עמוק בבריאת העולם. בואו נראה עוד פסקה אחת ברב, שהרב ידבר על המקום הזה של ההשתלמות. ומתוך זה נדבר על ההשלכות של זה, כי יש לזה הרבה מאוד השלכות, כמו שאמרנו, על איך אנחנו רואים את העולם. כמו שכשדיברנו על הרמח"ל, הרמח"ל אמר שהעולם נברא כיוון שמדרך הטוב להיטיב, וכדוש ברוך הוא רוצה להיטיב הטבה שלמה, אז הוא בורא נבראים שיש להם חסרונות שישלימו את עצמם. אז אמרנו שכל התיאור הזה של הרמח"ל הוא מבסס את העולם על הרצון להיטיב, וזה יוצר לנו מבט על העולם. כשאתה עוסק בסוגיות כל כך ראשיתיות, מתוכם אתה ניגש לראות את החיים, אז אתה רואה את החיים לאור אותם אמירות יסוד. וכשאתה רואה את העולם לאור סוגיית שלמות והשתלמות, יהיה לזה הרבה מאוד השלכות. כמעט אין נושא בחיים שלא יהיה לזה השלכות אליו, כיוון שזה עומד ביסוד תפיסת החיים. תחשבו מה זה אומר, תגלגלו ברור שאנחנו נדבר על זה בעריכות, מה זה אומר שהנקודה הכי יסודית בעולם שלנו, הכי שורשית, כיוון שלמענה כל העולם כולו נוצר, זה ההשתלמות. וקודם כל מניח לנו איזושהי אופטימיות מוחלטת, וגם נותן איזשהו נקודת מבט חדשה על כל החסרונות שיש בעולם. החסרונות שיש בעולם הם בעצם סוג של פוטנציאל השתלמות. נותן עומק אחר למה זה עבודה, מה המשמעות של להיות אדם עובד, לא רק להיות אדם שלם, להיות אדם משתלם. יש לזה נקודות מבט חדשות על הרבה מאוד פרטים במציאות, שנדבר עליהם בהמשך. רק בואו נראה קודם פסקה שעוד לא ראינו אותה פעם שעברה, זה נמצא בפסקה שנקראת אורות הקודש ב' עמוד תף סמכי, ובצד האחורי של שלמות והשתלמות, בעמוד האחורי שלו. לא דילוג, עד שם קראנו, אני חושב. עד שם הגענו. מה, זה לא דילוג, נכון? קראנו עד לשם. אז תראו, התוכן המפורט היותר נאה במגמה התכליתית, שיהיה, זה קצת מילים קשות, הרב קוק כתב בשפה גבוהה, וצריך להתחיל להתרגל לזה, צריך ללמוד את השפה שלו, ולנסות ללמוד איך, איך לקרוא אותה. אפשר להתגבר על המחסום הזה של השפה, כי אורות הקודש, כמו שאמרנו, זה מאוד מאוד בסיסי באיך להביט על החיים, אבל לפעמים יש מחסום של השפה, הרב כותב בשפה גבוהה. יש לזה שתי סיבות. הסיבה הראשונה שהרב כותב בשפה גבוהה היא לא ייחודית לרב. בעצם מי שתקרא את כל מה שנכתב באותם ימים של ימיו של הרב קוק לפני 100 פלוס שנה, השפה העברית לא הייתה כל כך מפותחת עדיין, והמילים היו מאוד מאוד גבוהות. גם מי שתקרא דברים של ביאליק או של אחד העם או של ברנר או כל אחד אחר באותה תקופה, כתבו בשפה גבוהה. הרב קוק כתב דברים לעיתון שהיום כדי להבין אותם צריך לשבור את השיניים, אבל אז הוא פרסם אותם בעיתון, כי זה היה השפה של העיתון. היית פותחת עיתון, לא משנה איזה עיתון היית קוראת, נראה לך כמו כתבי הרב קוק, כי זו שפה הייתה מאוד גבוהה. אבל איך הם למדו עברית? איך הרב קוק למד עברית? הוא ככה מסופר, הוא לקח את חבר שלו, לא היה, השפה העברית לא הייתה מספיק מפותחת ולא היה מספיק מילים לכל דבר. אתה רוצה לכתוב משהו שיבטא את המחשבות העדינות שלך, אתה צריך כושר של מילים. אז הרב קוק למד עם איזה חברותא את ספר איוב, שזה ספר שיש בו הרבה מאוד מילים נדירות בעברית, ולמד את זה עם איזה חברותא ככה, כדי לא רק בשביל ללמוד את ספר איוב עצמו, אלא כדי כל מילה לראות מה הפרשנים אומרים עליה ואיזה משמעויות יש לה, ודרך זה הוא למד עברית. עכשיו תחשבו, מי שלומד עברית בדרך כזאת, כשהוא ישתמש בה, איזה, עד כמה זה יהיה נגיש ליהודי המודרני. לישראלי המודרני זה קשה. זה סיבה אחת. סיבה שנייה, שהיא סיבה יותר מהותית, זה שהרב כתב, הוא כותב שהוא, אחד האורחים שלו, את הספרים שלו, כתב לו, אולי תכתוב בשפה יותר מובנת, יותר נגישה להמון. והרב קוק אומר לו, כמה שאני אנסה, אני לא אצליח, כי אני כותב על דברים עמוקים. כשאני כותב דברים עמוקים, זה יוצא לו בשפה שהיא לא שפת יום-יום. כמו משורר, שאם הוא יכתוב את הרגשות הכי פנימיים שלו, הוא לא יכתוב את זה בשפה עממית מודרנית ומדוברת. זה יהיה, יתפוס מילים גבוהות. הרב קוק אומר, אני מוכן לוותר על הפופולריות של הדברים, כדי לשמור על העומק שלהם. וזה בעצם מה שאנחנו פוגשים, זה סוג של מחסום, צריך לגשר אליו. לצורך זה יש לנו כל מיני מבארים בדור שלנו שלקחו להם משימה לבאר את כתבי הרב קוק, אם זה הרב אבינר שעשה על הרבה מאוד כתבים של הרב קוק, הוציא לאור באור, אם זה סדרת מאמרי ליבה עם דברים של הרב חגי לונדין שמתרגם, מבאר את הספרים של הרב קוק. אבל אנחנו צריכים את התיווך הזה. אורות הקודש עוד לא זכה כל כך לספרים שיתווכו אותו, זה חלק מהסיבה שזה עדיין לא נלמד מספיק. צודקת שיש בכל ביאור יש את תביעת הצבעות של המבאר, וזה לא לגמרי נכון. יצא תרגום שונה, נכון. צודקת, יש בזה איזשהו, את לא פוגשת בתיווך ישיר את הרב קוק. אכן, בדרך כלל עם תלמידים כשאני מדריך איך ללמוד, אז גם בספר כוזרי או ספרים קדומים יותר, שאנחנו לפעמים צריכים בשלב ראשון את התיווך של איזה ביאור, אז היצע שלי זה לקרוא קודם כל את הרב, עצמו, אחרי זה את הביאור, ואחרי זה שוב לחזור אל הרב עצמו. למה? כי ככה, קודם כל את לומדת איך ללמוד את הרב קוק. את קוראת את הביאור לא כדי ללמוד את הביאור, כדי ללמוד איך לקרוא את הרב קוק. אז, וגם ככה את רואה איפה הוא אומר את מה שהוא אומר, ואיפה הוא אומר את מה שהרב קוק אומר. בסדר? וזה נתן לך יותר... טוב, אז בואו נראה. התוכן המפורט, היותר נאה במגמה התכליתית, שיהיה מבוסס על יסוד השקפת השלמות המחויבת האינסופית. היא השכלת... מגמה של הטוב המתעלה תדיר. כלומר, כשאתם רוצות להתבונן, אומר הרב קוק, מה ההסבר היותר יפה על המגמה התכליתית? ההסבר היותר נאה. מה המגמה התכליתית? מה המגמה שהיא התכלית של כל הסיפור הזה שאנחנו חיים בתוכו? ושהוא יהיה מבוסס על יסוד השקפת השלמות המחויבת האינסופית. שיהיה מבוסס על... אם את רוצה להסביר את הטעם לבריאה בכל מיני דרכים, לא מבוססות על יסוד השלמות האלוקית, אז אפשר לתת הרבה סיבות. לא שפחו היה צריך או רצה, אבל אם אתה רוצה שזה יהיה מבוסס על יסוד השלמות האלוקית, שבסוף אחרי כל ההסבר, עדיין אנחנו נוכל להזדהות עם האמירה שהקדוש ברוך הוא שלם ולא חסר שום חיסרון. אז הדרך היחידה, או אחת הדרכות היפות, אומר הרב, להסביר את טעם הבריאה וישאר עם הציור של השלמות האלוקית, כי אמרנו שכל ציור שאתה מסביר למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אתה מכניס פה איזשהו יסוד של חיסרון, שהוא בשבילו היה חסר לפני שהוא ברא, ואז הוא ברא והיה שלם. אלא אומר הרב, ההסבר הוא השכלת מגמה של הטוב המתעלה תדיר. להבין שהעולם יש בו טוב שמתעלה בצורה תדירית. כל הזמן יש בעולם איזשהו מגמה של טוב שכל הזמן עולה. וכדי לגלות אותה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. מפני שאף על פי שתנאי השלמות המוחלטה היא אי אפשרות של הוספה. אמרנו שהשלמות, אחד מההגדרות שלה, אחד מהתנאים שלה, זה שאין יותר מה להוסיף עליה. נתנה את הקדוש ברוך הוא כשלם, זה שלמות שאין בה עוד הוספה. מכל מקום גם התוספת התדירית וההתעלות היא גם כן ברכה ועדן מיוחד. וכיוון שזה אי אפשר באינסוף מצד עצמו, מתהווה הוא מצד פעולותיו, ונבנה העולם בצורה כזאת שעדי עד יתעלה. כן, אומר הרב, כיוון, נכון, השלמות עצמה אין בה מה להוסיף, כי היא שלמה. אבל יש גם כן בתוספת התדירית, בהתעלות, יש גם כן ברכה ועדן מיוחד. יש ברכה, יש בזה איזושהי שלמות. שלמות שהרב מכנה אותה פה ברכה. ברכה זה התרחבות, הוספה. וזה גם כן יש סוג של שלמות. וכיוון שזה אי אפשר באינסוף מצד עצמו. כיוון שאין ברכה באינסוף, כי שם הוא שלם בכל שלמות. אז לא שייך ברכה, לא שייך התעלות, לא שייך תוספת. אז הוא מתהווה מצד פעולותיו. לכן הוא מגלה את זה דרך הפעולות שלו, שזה הבריאה. הוא ברא את העולם ודרכה הוא מגלה את ההשתלמות הבלתי פוסקת, את ההתעלות הבלתי פוסקת. ונבנה העולם בצורה כזאת שעדי עד יתעלה. בסדר, זה הנקודה הכי עמוקה בבריאת העולם. שהעולם הזה מושתת על השתלמות בלתי פוסקת. לכן, אנחנו תמיד יודעים שהרב קוק הוא אופטימי, האופטימי הנצחי. תמיד הוא רואה את העולם, וכמה שיהיה חילונים ומלחמות וצרות, תמיד הוא רואה איך אור הגאולה זורח. מאיפה אתה יודע? כי העולם נברא על יסוד ההתעלות. כמעט שאני מאמין באלוקים, אני בבילדין, אני מאמין שיש בעולם הזה כוח התעלות והשתלמות בלתי פוסק. הוא רצה לגלות את מידת השלמות של ההתעלות שכלולה בו. באינסוף יש את כל מיני השלמויות. הוא מגלה אותה דרך פעולותיו, דרך בריאת העולם. בסדר? זה לא שהוא... זה מחוץ עליו השלמות הזאת. זה חלק משלמותו. מגילוי השלמותו. כן.
אפשר להגיד שהגישה הזאת של ההשתלמות היא בעצם
בסיס
של הרב
פה,
בכללי, לכל השיטות שלו,
מאמר הדור. כן, כן, כן. אמרנו את זה כמה פעמים. שבכלל אנחנו עובדים את זה, כי זה אחד מיסודות שהכל מונח עליהם. כן. אני לא רואה משאלת. כן. ברכה זה הוספה. ברכה זה... ברכה זה הוספה. עכשיו, הקדוש ברוך הוא, תמיד אנחנו מתארים אותו כשלם, שלם זה מוחלט, נכון? הפילוסופים, כשהם דיברו על הקדוש ברוך הוא כשלם, הם אמרו השלם, המוחלט, ובבת אחת באותו משפט הם גם אמרו, הלא משתנה, הלא שומע לתפילה, שאין לו רצונות. נכון? קראתם פעם את הכוזרי בתחילתו? הכוזרי בתחילת ספר הכוזרי, המלך כוזר מסתובב בין השיטות השונות, בעלי האמונות השונות, ורוצה לקבל איזה מידע על האמונה שלהם. הוא שואל את הפילוסוף במה אתה מאמין, אז אומר לו, אני מאמין באלוקים, שהוא שלמות מוחלטת, ואין אצלו שינוי, ואין אצלו רצון, ואין אצלו תפילה, ואין אצלו תורה, ואין אצלו מצוות. למה? כי הוא מצייר, באמת הפילוסוף חושב בצורה הכי שלמה על אלוקים. אז הוא אומר, הוא שלם. הוא שלם בלי חסרונות, נכון? הוא שלם בכל מיני שלמות. שלמות זה מוחלטות. מוחלטות אין בה שינוי. לכן כשהוא מצייר את אלוקים, הוא מצייר אותו כלא משתנה. אומר הרב קוק, אבל זה בעצמו גם כן חיסרון. השלמות הזאת שציירת, יש לה חיסרון אחד. שהיא שלמה. אבל איך זה הולך ביחד? להיות גם שלם וגם משתלם. איך זה הולך ביחד? מסביר הרב קוק נכון. השלמות האלוקית, כביכול שמקיפה את הבריאה, או שמעבר לבריאה. תיארנו את זה בציור בשבוע שעבר, כמו האימא שמקיפה את הרחם של הילד. היא שלמה מצד עצמה. היא שלמה מצד עצמה. אבל דרך העובר היא מגלה איזושהי השתלמות בלתי פוסקת. ודרך בריאת העולם, הקדוש ברוך הוא מגלה את השלמות שקיימת אצלו, שאיך היא נקראת השתלמות. אז יש לו את שני הערכים האלה של השלמות, זה הוא מגלה לפני שהוא ברא את העולם, או מעבר במקיף של בריאת העולם, וזה הוא מגלה דרך בריאת העולם. אנחנו פוגשים בו שני ערכים כאלה, אנחנו מכנים אותו בשם שכולל את שניים, הקדוש ברוך הוא. הברוך זה הברכה שנמצאת פה, שהיא מגלת את מבטאת את את התוספת שיש כל הזמן, את העלייה שיש כל הזמן, התברכות. בסדר? כן, הרב פה אומר את המילה עדן, שעדן, איפה כתוב בתורת המילה עדן? פעם ראשונה. ונער יוצא מעדן להשקות את הגן, נכון? בגן עדן. וכתוב, איפה כתוב עוד פעם, בהקשר אחר לגמרי לכאורה, את המילה שקשורה לעדן?
לסדום.
קרוב מאוד לסדום. מה כתוב שם? שרה אומרת, אחרי בלותי, הייתה לי עדנה. עדנה זה היכולת להירות, יכולת להוסיף, להתחדש. אחרי בלותי, יש לי איזה זקנה, איזה בלוט, איזה חוסר יכולת התחדשות, יש לי עדנה, יש לי יכולת ל... לכן עדן, שאומר מישהו שהוא עדין, אין הכוונה היא שיהיה שהוא לרפואת הרב עדין שטדלץ, שהוא...
הרב
אבירונסקי, הרב זה קרוב, שלא מרגיש, לא מרגיש לי טוב. הרב עדין, במילה עדין, אין הכוונה רק להיות עדין. להיות ככה עדין בתנועות. להיות עדין זה להיות מתחדש. אדם שיש לו עדינות פנימית, זה אדם שכל הזמן הוא מוצא עוד נקודות לפתח. הוא עדין, הוא שם לב לדברים שהם המקור, עדן, עדן הכינוי בעברית למקור של המעיין. יש מעיין, ממנו יוצא נחל, המקור של המעיין נקרא עדן, מעדנות חוכמה. כן, זה המקור של המעיין, העומק של המעיין. המקור של ההתחדשות זו העדינות. כן.
אפשר להגיד שבעצם המקום הזה שהעולם נברא כאילו,
נכון, את ההתחדשות. גם אמרת יפה כוח, בחירה חופשית, עוד נגיע אליו, יפה מאוד. גם את ה... שבתוך כוח הבחירה החופשי האנושי יש גם איזה משהו שכל מיני מניע אותו למעלה. כל מיני דוחף אותו למעלה. זה לא רק חופש, זה גם... יש לזה כיוון כלפי מעלה, כל הזמן. כל מה אפשר לתקן. והכל גם שואף לתיקון. הכל שואף להתעלות. אני צריך קצת לדבר, כשנגיע לשלב הזה, מה עם חוק האנתרופיה? שיש גם איזה חוסר, שאיפה לחוסר סדר במציאות. ואיפה היא מגיעה? ואנחנו מדברים כל הזמן על כוח המשיכה למעלה. בעצם מה שהרב קוק אומר לנו שעוד לפני כוח המשיכה למטה, הכוח היותר יסודי בעולם הוא כוח המשיכה למעלה. זה בעצם האמירה של הרב קוק. אנחנו רגילים לדבר על זה שאחד מאולי חוקי הטבע הכי בסיסיים זה כוח המשיכה. כוח המשיכה הוא בדרך כלל מושך כלפי מטה. כמו שזה לא מדויק. בגלל שכוח המשיכה כידוע הוא גם מה שגורם לתנועה של כל הגלגלים והכוכבים בעולם. זה גם בא מכוח המשיכה והגאות והשפל. זה גם כן בא מכוח המשיכה. כוח המשיכה לא בהכרח לוקח רק למטה. יכול גם ליצור לתנועה כלפי מעלה. הוא יוצר את כל התנועתיות שיש במציאות. כוח המשיכה כלפי מעלה, אומר הרב, זה הכוח היותר יסודי במציאות. אולי זה הכוח הכי תשתיתי במציאות. זה כוח ההשתלמות שהוא ראשית ההצלת המציאות. ממנו נוצרה כל המציאות. לשמו. הוא המגמה התכליתית של הכל.
ההשתלמות.
אז אם חס וחלילה משהו חסר, אז כאילו לא דווקא
שהוא חסר,
שהמשהו
האידיאלי הוא חסר, כאילו רק אפשר לתקן אותו, מגיעים לתיקון
וזהו,
בגלל שזה משהו
מושלם,
אז תמיד
יש לנו את הכסף. ההשתלמות היא תהיה אינסופית, נכון. נכון. צודקת, זה אחת ההשלכות האלה, והשלכות רבות על איך אנחנו מסתכלים על חוסר מול שלמות. כי החוסר והשלמות ינהלו שיח לא של החסר מול המושלם, אלא תנועה בלתי פוסקת של השתלמות היא היסוד של הכל. כן. מצרכים הכל איזשהו צריך אותנו. בואו נקרא ותכנס את זה בסוף הפסקה. אז בואו, אתם שניכם מכוונות אותנו להמשך הפסקה, נדבר על זה עוד רגע. הרב קוק לוקח אותנו לשם. רק נסיים את הפסקה, תראו. ונמצא שהשלמות כלולה משני הצדדים. מצד אינסוף, הבלתי מתואר בתוספת מצד שלמותו. ומצד ההוויה, ההולכת ומשתלמת ומתברכת תמיד. כלומר, כשאנחנו הולכים מדברים על השלמות, מעכשיו אנחנו מסתכלים על שני ערכים של שלמות, על שני גילויים שלה. כי כלולה משני צדדים. מצד האינסוף, שאנחנו מתארים אותו אינסוף, אנחנו מתארים את מה שמעבר למציאות, את מה שלא משועבד אל המציאות, וגם לא מותנה לפני שנברא העולם, לפני, כמו שאמרנו בשיעור הקודם, לא בהכרח תיאור של זמן, אלא תיאור של יחס, לפני היחס אל העולם. מצד האינסוף הבלתי מתואר בתוספת מצד שלמותו, הוא מצד עצמו, שלם. ומצד ההוויה, זה בהוויה, במציאות המוגבלת. אמרנו שוב, תמיד שאר אומר הוויה, הוא לא מתכוון להוויה העולם הזה שלנו, אלא להוויה מהמקור האלוקי שלה, מחוברת למקור האלוקי שלה, קשורה לשם הוויה. שמענו ששם י' ק' ו' ק', ההולכת ומשתלמת ומתברכת תמיד. כלומר, מתגלה השלמות האלוקית, בלי קשר להוויה, מצד שלמותה המוחלטת, ומצד המציאות שכל הזמן שואפת למעלה. ואז הרב אומר משפט שהוא אולי המקור לכל מה שדיברנו מקודם על הברכה. וזאת היא ברכת הקודש עצמה, הקדש טעון ברכה. יהי כבוד השם לעולם, ישמח אדוני במעשיו. אומר הרב, זה ברכת הקודש. יש את הקודש ויש את הברכה של הקודש. הקדש טעון ברכה. הוא מצטט לנו פה ציטוט, שעוד רגע נראה את המקור שלו בגמרא, שהגמרא אומרת שהקדש צריך ברכה, טעון ברכה. יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו. שזה שמחה שהשם שמח על ידי מעשיו, על ידי כבודו שעולה מהעולם. יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו. כן. דרך העולם הוא מגלה את מתגלה מידת ההשתלמות הבלתי פוסקת. מה זה ברכת הקודש? אז קודם כל בואו ניקח את שני הביטויים האלה, ברכה וקודש. כבר אמרנו שהקדוש ברוך הוא זה ביטוי שמכיל את שני הצדדים האלה, ואנחנו אומרים את זה הרבה פעמים בתפילה. קדוש 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 השם צבאות, מלוא כל הארץ כבודו, באופן אחד את הקודש בריאה של ניסים והפרטים, ברוך כבוד השם ממקומו. אז יש לנו קדוש, 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 קדוש השם צבאות. לכאורה קדוש וברוך זה הפכים. קדוש זה נבדל, זה אינסופי. זה לא קשור לכל מה שפה. קדוש זה פרוש, אומר רש"י על התורה. קדושים תהיו, פרושים תהיו. קדוש זה נבדל. קדוש, קדוש, קדוש זה הכי קדוש, חזקה. הכי קדוש, הכי נבדל שיש. אינסופי, אינסופי, אינסופי. הכי, הכי, הכי רחוק. אבל מיד אחרי זה אנחנו אומרים, קדוש, 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 השם צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. האופנים שואלים, היה מקום כבודו? ברוך כבוד השם ממקומו. מתגלה כבודו מהמקום שלו. יש איזה מקום, יש איזה כבוד, ויש שם ברכה. אנחנו אומרים שהתנועה היא תנועה הפוכה. יש תנועה של קדוש, שזה עולה למעלה. מופשט, אינסופי, פרוש. אבל יש גם את הגילוי של הכבוד שלו, ויש גם את המקום שדרכו הוא מתגלה. ושם כל זה מתואר בלשון של ברכה. ברכה. של הברכה. אז בוא נתבונן מה יש לנו שם. כבודו מלוא כל הארץ כבודו. יש איזו ארציות שמתגלה ממנה כבוד השם. כשאנחנו מדברים על כבוד השם, אנחנו בעצם כבר מדברים על זולתיות. יש את הקדוש ברוך הוא, ויש את המקום שדרכו הוא מתגלה. כשיש כבוד זה תמיד כשיש שניים. אדם אחד לא שייך לדבר על כבוד. הכבוד זה ההיראות כלפי חוץ. עכשיו, המילה כבוד זה נוכחות. כבוד זה מלשון כובד, משקל. ויש לו נוכחות. יש לו משקל במציאות. זה שהקדוש ברוך הוא, יש לו כבוד, כבוד זה משהו חיצוני. ושזה יש בריאה. הבריאה היא כיסא כבודו. כיסא כבודו של השם. כשהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, הוא בפני עצמו קדוש, קדוש, קדוש. אבל מלוא כל הארץ כבודו. הוא מתגלה במציאות, הוא מופיע בה. במציאות מופיע כבודו. אבל זה לא רק כבוד, לא רק מתואר שם כבוד. היית יכול לתאר שהקדוש ברוך הוא אין סוף. הוא ברא את המציאות, ופה מתגלה כבודו. ואנחנו אומרים, ברוך כבוד השם ממקומו. יש איזו ברכה שמופיעה דרך הכבוד הזה. ברכה למי? ברכה זה תוספת. ברכה למי? התוספת הזאת, הברכה, היא אותו גילוי אלוקי שיש בו השתלמות. יש בו שפה בלתי פוסקת, שיש בו עוד ועוד ועוד. זה לא יכול להיות מתואר בשלמות של הקדוש. זה יכול להיות מתואר בשלמות של הברכה. ויש שני ערכים של שלמות. הקדוש ברוך הוא מתגלה בשני אופנים. אם נרצה לפשט את זה, נגיד שאנחנו עומדים לפני השם פעמיים. אנחנו עומדים לפני השם שבשמיים ובארץ. ניקה השם אלוהינו המקביעי לשבת, המשפילי לראות. בשמיים ובארץ. הקדוש ברוך הוא מתגלה גם בשמיים וגם בארץ. גם במקום גדולתו וגם במקום הנבטנותו. הגויים, איך הפסוק לפני כן אומר? רם על כל גויים השם, על השמיים כבודו. הגויים מציירים את השם כגדול, הכי גדול שאפשר, הכי קדוש שאפשר, וגם הכי מנותק שאפשר. הוא מתגלה אי שם, שם בשמיים. מי כהשם אלוקנו המקביעי לשבת, המשפילי לראות. בשמיים ובארץ אנחנו פוגשים את הקדוש ברוך הוא בשני גילויי שלמות, והם יוצרים לנו זיקה כפולה אליו. יש לה המון המון השלכות לזיקה הזאת, כי היא מעצבת אותנו גם בעיצוב כפול. יש לנו איזה יחס, איזה שקיקה, איזה הרגע וגם הודעיה ותפילה שפונה כלפי הקדוש, קדוש, קדוש, קדוש. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא לא מוגבל לכל מה שפה במציאות, הוא הרבה מעבר, הוא אינסופי. ואנחנו גם יודעים, וזה היושבי בשמיים. ויש גם את המשפילי לראות את הארץ, בשמיים ובארץ. מקימים מאפר דל, מאשפות ירים אביון. הקדוש ברוך הוא גם מתגלה אלינו כמי שמעלה את המציאות כל הזמן, מרומם אותה כל הזמן. זה נקרא השכינה, וזה נקרא הברוך. וזה כבודו, שהוא מתגלה דרך כל המציאות וכל הזמן מעלה אותה למעלה. וזה עוד ציר מפגש מאוד עמוק שלנו איתו. זה למצוא אותו לא שם בשמיים, אמרנו את זה שיעור קודם, את התיאור של חז"ל איך מתפללים, שמסתכלים למטה והלב פונה למעלה. הפנייה למעלה היא פשוטה, היא מובנת. אם הייתם אומרים לילד קטן לצייר תפילה, הוא היה מצייר מישהו שמסתכל ככה למעלה. כי הקדוש ברוך הוא השלם, שנמצא אי שם בשלמות, לא פה במקומות החסרים. החידוש של חז"ל זה שצריך להתפלל גם כלפי מטה. להסתכל כלפי מטה, כי השכינה שורה פה למטה. מהי השכינה? היא אותו גילוי אלוקי שמעלה כל הזמן את המציאות. וגם היא ביטוי של שלמות. כדי לבטא את השלמות הזאת, צריך לברוא מציאות שיש בה חוסר, ודרכה מתגלה השלמות, של ההשתלמות. בסדר, זה קצת מילים מבלבלות, אבל זה מאוד מאוד פשוט. בסוף אנחנו פוגשים את זה בחיים של עבודת השם שלנו בצורה מאוד פשוטה. הרב מביא מצטט את הגמרא שאומרת, הקדש טעון ברכה. אז תראו בהמשך העמוד, אחרי עבודת הקודש, יש את הגמרא עצמה היא לא מציעה. זו גמרא שמלמדת הלכה. יש דין שאם אדם הלווה לעני כסף, והוא הלווה לו 1,000 שקל. עכשיו, העני אין לו לשלם עכשיו כסף. והגיע הזמן, הוא כבר צריך לשלם. איך נראה שהוא ישלם לך? אין לו עכשיו כסף לשלם. אז מה עושים במקרה כזה? לוקחים משכון. הולכים אליי, אני אומרים לו, טוב, תשמע, אני לא אאלץ אותך עכשיו למכור את הבית שלך כדי לשלם לי. אני, יש לי סבלנות. אבל בוא תביא לי איזה נכס ששווה כסף, משמעותי, והוא יהיה אצלי משכון, ואני אחזיק בו עד שאתה תוכל לשלם לי. זה דרך ליצור ביטחון שהוא ישלם בסוף. אבל לעני אין כלום, מה יש לו? אם היה לו, אולי לווה, לא היה לווה ממך כסף. מה יש לו? יש לו סמיכה לישון בלילה, יש לו בגדים. אם תיקח לו אותם, אתה לוקח את חיותו. אז התורה אומרת, אתה צריך לקחת את ה... נגיד משל, אתה לוקח את הסמיכה שלו, תיקח אותה ביום, בלילה תחזיר לו. זה שהוא יוכל לישון. וככה אתה יודע שהוא ישלם לך, אבל הוא גם לא מגיע לרמה של... ואז אומרת, התורה אומרת, ולך תהיה צדקה. ואומרת, ושכב בשלמתו, בשלמתו וברכך. התורה אומרת שני ביטויים על מה שאני אעשה. הוא יברך אותך, ושכב בשלמתו וברכך, וגם, ולך תהיה צדקה. הקדוש ברוך הוא ייתן לך כביכול צדקה, על זה שאתה בעצמך גם עושה צדקה עם העני. בסדר? עד כאן לימוד הלכתי. אומרת הגמרא, הקדש, אם אדם, נגיד, אני, נדר להקדש, שהוא נותן להקדש 1,000 שקל. לבית המקדש, הוא נותן 1,000 שקל. גם אותו, ההקדש צריך, הוא בעל חוב להקדש. עכשיו ההקדש צריך להיות ודאי שהוא ישלם את החוב הזה. אז באים אליו הביתה, אומרים לו, טוב, תשלם. הוא אומר, אין לי מה לשלם. אז אומרים לו, טוב, אז תביא משכון. האם הם צריכים להחזיר לו את המשכון בלילה? אז הלכה אומרת, אמר קרא, הנה הגמרא אומרת, אמר קרא ושכב בשלמתו וברכך, יצא הקדש שאין צריך ברכה. הגמרא אומרת, בהקדש לא צריך להחזיר לו את המשכון בלילה. למה? כי התורה מתנסחת בלשון שהוא ישכב בשמלה שלו ואז הוא יברך אותך, אבל הקדש לא צריך ברכה. הקדש זה ההקדש זה בית המקדש.
אה,
זה בית המקדש.
עושים את זה רק בשביל הברכה. זה כאילו
מביא לנו כאן מעובד. צודקת, זה לא בשביל הברכה עושים את זה, אבל זה רמז בפסוק לכך שבהקדש זה לא עובד כל הדין הזה. מסיבות אחרות, לאו דווקא בגלל הברכה.
אבל מה שזה יוצר זה שכשאתה לובר חוב בשביל עצמך, אתה כן צריך להחזור לזמן. וכשזה כאילו לקדוש ברוך
הוא,
כאילו למקדש וזה, אז מתעללים
בבן אדם? לא מתעללים בבן אדם, אבל החומרה של ענייני הקדש היא הרבה יותר גבוהה. לכן אדם שלווה מחבר שלו, בוודאי צריך לשלם לו בזמן. אבל אם אתה לא, אדם צריך להיזהר בדברים כאלה, כן? אבל הוא לקח סיכון, לווה מחבר שלו ועכשיו אין לו מה לשלם. בסדר, החבר שלך ימחה לך. אבל בענייני הקדש היית צריך להיזהר יותר, הקדש זה לא דבר שאתה משחק איתו. ומעילה למשל, להשתמש בקודשי שמיים, היא חמורה אפילו אולי יותר מגזל, מלגזול לחבר. כי זה, יש בזה גם צעד של זלזול בקודשי שמיים. לכן, בענייני הקדש אין את הטריק הזה שמחזירים לך בלילה. אתה לווית מהקדש, תשלם. לא לווית, נדרת להקדש. לכן עדיף שאדם לא ידור. אבל אם כבר נדר... אז שנסה ללך לעבוד והזדרז להשיב להקדש. ענייני קודשי שמיים זה פוגע בצד היותר, נקרא לזה, רוחני שבאדם. הפגיעה הזאת היא יותר חמורה מאשר פגיעה בצד החברתי. לכן בזה החמורה היא, זה לא שהקודשי שמיים צריכים את הכסף הזה. זה שהאדם לא יפגע בצד שבו שקשור לקודשי שמיים, זה שהוא לא ישלם.
כאילו
לפחות כל זה,
זה
דבר הכי שיש לו
רק, לא רק, אבל
כאילו,
בסוף שלו זה
בגלל
מה שקשור כאילו
לקודש, כאילו. המחשבה כאילו, עניינים רוחניים, שם אנחנו יכולים להיות ותרנים. בעניינים גשמיים, אם נגיד אדם, לאדם לחברו, אדם לבא כסף, אז מה, תשלם לו, אתה חייב לו את הכסף, זה כל אחד מבין. בעניינים רוחניים, מה אכפת לך? תוותר. הקדוש ברוך הוא תוותר, מה אכפת לך?
זה נכון,
זה נכון, זה נכון, אבל מצד שני, מה שזה עושה לאדם, זה חמור יותר. כי בעצם זה, אם אנחנו היינו חושבים, אחרי אנחנו אומרים דיבורים קשים, על כל אומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מאב. כלומר, יקרו לו המאיים. הקדוש ברוך הוא לא צריך את ה... הוא לא צריך את הקורבנות, הוא לא צריך את השכר הקדש, הוא לא צריך את כל הדברים האלה. אבל האדם, בשבילו, לחשוב מחשבות שענייני קודש זה עניינים שחפיף, זה גם נפשי יותר חמור מלחשוב על עניינים בעולם הזה שזה חפיף. וכדי לבסס באדם את ההבנה שקודש זה, זה רציני, אז אומרים לך, שם אל תשחק.
איך זה מתקשר?
הנה, די המשך. הגמרא שואלת, אבל הלימוד הזה הוא נלמד מהפסוק ושכב ושמתו וברכך. יצא הקדש שאין צריך ברכה. כדי לעשות את הלימוד הזה, הגמרא מניחה הנחת מוצא, שהקדש לא צריך ברכה. שואלת הגמרא, ולא, והקתי, ואחת וסבת וברכת את השם אלוהיך. אז יש לנו מצווה שהיא כן קשורה לברכה. תראו, זה גמרא למדנית הלכתית, אבל רואים כמה היסוד האמוני פה הוא נמצא בתוך הסוגיה. הגמרא רוצה ללמוד את זה, שהקדש אין בו את כל הדין של החזרת משכון. והיא אומרת, זה מבוסס על זה שהקדש לא צריך ברכה, והמילים, ושכב שמתו וברכך, מלמדים שלא מדובר פה על הקדש. כי הקדש לא שייך בו ברכה. אז הגמרא מקשה, ולא, הקדש לא צריך ברכה, ואיפה הנחת המוצא הזאת? הרי יש מצווה מפורשת בתורה, מצוות ברכת המזון, שאנחנו מברכים את השם. מברכים את הקדוש ברוך הוא. אלא אמר קרא, טוב, זה לא נלמד באמת מהפסוק, ושכב ושמתו וברכך. אלא זה נלמד מהפסוק, ולך תהיה צדקה. שגם הופיע שם בפרשת משכון. אלא אמר קרא, ולך תהיה צדקה. מי שצריך צדקה. יצא הקדש שאין צריך צדקה. זאת אומרת, באמת לא נלמד מהפסוק ולך תהיה ושכב ושמתו וברכך, אלא מלך תהיה צדקה. הקדש לא צריך צדקה. עצם זה שיש את הפסוק הזה ולך תהיה צדקה בפרשת החזרת משכון, ולמד אותנו שזה לא שייך להקדש. כל ההלכה הזאת לא נאמרה על הקדש, כי הקדש לא צריך צדקה. מה למדנו מהגמרא הזאת? אני מסכם למי שלא הבינה את כל ההשתלשלות פה בתוך הגמרא, זה לא כל כך מסובך, אבל מסכם את זה. הגמרא בעצם אומרת, הקדש צריך ברכה, ולא צריך צדקה. זה מה שהיא אומרת. הקדש צריך ברכה, כי כתוב, ואחת ושבת וברכת את השם אלוהיך. והקדש בהקשר שלנו, מה זה הקדש? זה הקודש, זה השם. צריך ברכה ולא צריך צדקה. על הנקודה הזאת הרב קוק מתעכב. כשהוא אומר אצלנו, הקדש טעון ברכה. הגמרא אמרה, שהקדש, הגמרא חילקה לנו בין צדקה לברכה. מה ההבדל בין צדקה לברכה? צדקה זה שאתה אני, ואני עשיר. ולך יש חוסר. האני יש לו חוסר אמיתי. והחוסר הזה, העשיר בא למלות. הקדש לא צריך צדקה. חוסר, משמעות של חוסר של עניות, זה לא שייך לדבר כלפי שמיים. אין חוסר. הקדוש ברוך הוא מקור החיים. הוא מקור הכל. מה שייך לדבר עליו? על חוסר. לא שייך לדבר על חוסר כלפי שמיים. לעשות צדקה, אם צדקת מה תיתן לו. כל המעשים שלך, כל המצוות שלנו, לא נותנות לו כלום במובן של חוסר, חס וחלילה. וגם כל החטאים לא פוגמים בו. הוא שלם. אבל הקדש טעון ברכה. מה ההבדל בין ברכה לצדקה? שצדקה מעידה על חוסר, וברכה מעידה על יכולת הוספה. כשאני מברך מישהו, אני לא עומד מולו במקום של אתה חסר, ואני עכשיו מלא, ואני עכשיו משפיע עליך. כשאנחנו מברכים מישהו, אנחנו בעצם מאמינים ביכולת ההוספה האינסופית שיש בו, אנחנו רוצים לראות אותו מופיע. והקדש טעון ברכה. היכולת של הקודש להופיע הוספה אינסופית, היא דרך הנבראים, בני האדם, שיאפשרו להשתלמות הזאת להופיע בחייהם. לכן, הקדוש ברוך הוא לא טעון, לא טעון צדקה, לא, אין לו חוסר שטעון שאנחנו עכשיו נעשה מצוות בשבילו, נקריב קורבנות חס וחלילה בתפיסה כזאת בשבילו, ואז יהיה לו משהו. העבודה זרה, תפיסת העבודה זרה הייתה שהאל חסר משהו. הוא צריך את האוכל שלך. הוא עכשיו רעב. אם תשפיע אל האל איזשהו קורבן, עכשיו הוא יהיה מדושן, ואז הוא ייתן לך את השפע שלך. אז ציירו פה שני ציורים מעוותים. א', שהאלוהים הוא חסר, והוא צריך את ההוספה שלך. ב', שהוא עובד עם כמו מכונות. אתה לוחץ על הכפתורים הנכונים, תן לו את המזון שלו, ואז הוא ישפיע עליך. זו תפיסה של עבודה זרה. הקדש לא טעון צדקה. הוא לא צריך אותך. הוא לא צריך אותך במובן של בוא תיתן לו כי הוא חסר. חסר חלילה. אבל הוא כן צריך אותך במובן אחר. לא צורך של חוסר, אלא צורך של ברכה. הוא רוצה להופיע את ברכתו. הוא רוצה להופיע את אינסופיותו המשתלמת, את השלמות הבלתי פוסקת שלו. ואתה יכול להופיע אותה. לכן כל המצוות שלנו הם להופיע את כבוד השם בעולם. להופיע את כבוד השם בעולם זה לא לכבד אותו כי הוא זקוק לזה. אלא כי אנחנו בחיינו יכולים להופיע עוד ועוד טוב, וזה כבודו. זה הברכה שלו, ההברכה שלו. אני אסביר את זה. יש פה איזה היפוך בנקודת המבט. זה היה, זה נקרא בגמרא הווה אמינא. הווה אמינא זה שלב ראשון בסוגיה שהגמרא מציעה איזה הצעה ואחר כך היא פורחת אותה. היא חוזרת בה. אז בהווה אמינא הגמרא אמרה יצא כדי שאין צריך ברכה. ולא, הרי כתוב אחת הבשבת ההוא ורחת. אז הגמרא אומרת לא, לא טעיתי. כל פעם שתוב הגמרא את המילה אלא, הכוונה היא מה שאמרנו מקודם לא נכון. עד שמחקתי, שכחתי מה רציתי לכתוב. על ההברכה, יפה. צדקה, כשאנחנו מציירים צדקה, יש איזה מישהו חסר, שאנחנו רוצים עכשיו למלות אותו. זה צדקה. לא שייך לדבר על חיסרון כלפי שמיה. הקדוש ברוך הוא אין סוף. מה כן אפשר לדבר? מה זה ברכה? הברכה זה לא ציור כזה. שמישהו חסר, תחילת מסכת שבת פותחת, שיש אני ועשיר, אני פושט את ידו והעשיר ממלא לו את היד, זה צדקה. צדקה זה מישהו חסר, מושיט את ידו הריקה, הוא נקרא רש, והוא מתמלא דרך הצדקה. ברכה זה שיש מישהו מלא. לא רואים? אז דמייני משהו מלא כמו הר, ושהברכה זה שהוא לא, עכשיו הוא שלם, לכאורה סגור כבר, אבל הברכה זה לקחת את אותה זמורה, שהיא כבר שלמה, ואני הולך לתומן אותה בתוך האדמה, ונקרא הברכה, ועכשיו מצמיחה עוד ועוד ועוד זמורות, וזו הוספה, אין סופית. זה הבדל בין צדקה להברכה. הברכה באה משלמות, שרוצה להשתלם עוד ועוד, להוסיף עוד ועוד. והקדש טעון ברכה. העמידה שלנו, אל מול, בעבודת השם, היא לא עמידה מול השם שחלילה חסר אותנו. אבל אנחנו מוסיפים, מגלים את כוחו בעולם. זה השלם. כן. אנחנו הברכה שלו. אנחנו הברך שלו. כמו עובר שהוא ירך אמו. היא מפני עצמה היא שלמה. אבל היא מוסיפה, היא מגלה את האינסופיות של ההשתלמות של הדרך הילדים. כן, כמו שאומרים ילדים, כבר הילדות השנייה שלנו. אנחנו מגלים את ההתחדשות שלנו. אנחנו כבר הגענו לאיזה גיל של שלמות. בכל זאת רוצים להופיע עוד ועוד אוספה. בסדר, זה המושג ברכה. כן.
היית מגדיר את מה שאנחנו עושים, חוץ מהמילה ברכה, כדי שאני
אבין. אנחנו מגלים את כבוד השם בחיים שלנו. הברכה נקשרה לגילוי הכבוד. גילוי הכבוד, בואו נתעכב קצת על זה, ואם זה עדיין לא יענה, אז אני אנצל את השאלה שלך להסביר עוד עניין. הרבה מעבודת השם מושתתת על כבוד. גילוי כבוד השם, ברוך כבוד השם במקומו. ולכאורה דיבור על כבוד ביחס להשם ודיבור לא שייך. כשאני מדבר על כבוד בדרך כלל, כשאדם מדבר על כבוד בעולם הזה, בדרך כלל הוא מישהו שרוצה כבוד, הוא מדבר על כבודו, זה משהו מאוד נמוך. משהו נמוך לא רק בגלל שהוא שם את עצמו במרכז, יש פה משהו מאוד אגוצנטרי ואגואיסטי. לדבר על כבוד זה בעצם להיות נזקק. להיות נזקק לאחרים. אדם שזקוק לכבוד, בעצם הביטוי זקוק לכבוד, מעיד על נזקקות מסוימת. הוא זקוק לכבוד. הוא צריך את האישור מבחוץ כדי שיכירו בקיומו. הוא לא מספיק, אין לו את הביטחון העצמי, את הכבוד הפנימי, הוא לא מרגיש שהוא זכאי לקיום. אז צריך את האישור החיצוני שייתן לו את המשמעות בחיים. וזה נקרא כבוד שלילי. כשמישהו זקוק לכבוד, אנחנו מאוד מאוד מרחמים עליו, לא רק בגלל שהוא אגואיסטי וזה מעיד על מידות מאוד מאוד נמוכות, מאוד קטנות. זה בגלל שהוא זקוק, הוא עומד במידת נזקקות. יש ביטוי כזה בפסיכולוגיה שנקרא נרקומן חברה. אדם שהוא זקוק לזה כמו שאנשים שכאילו בשבילם זה צורך קיומי כמו אוויר. הוא זקוק לזה, בלי זה הוא נמצא באיזה דאון כזה. זה רחמנות על אדם כזה. אבל זה תמוע שכל התורה כולה מדברת המון 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 על כבוד. יהי כבוד השם לעולם, ברוך כבוד השם במקומו. אחד הביטויים לכנסת ישראל זה כיסא כבודו. בית המקדש זה כיסא הכבוד. מה שייך דיבורים על כבוד ביחס להשם? זה כמעט מצמרר ומזעזע להגיד את המילה הזאת ביחס אליו. חילה, הוא צריך את הכבוד שלנו? אז יש לזה שתי הסברים. הסבר אחד, הם קשורים אחד לשם. הסבר אחד על פי הפשט ואחד על פי הדברים של הרב קוק. על פי הפשט, הביטוי כבוד הוא לא בשבילו, הוא בשבילנו. כמו כבוד של, דיברנו על מושג כבוד תורה בעבר, או כמו שבן צריך לכבד את ההורים שלו. זה לא אומר שהם זקוקים לכבוד שלך. אתה זקוק לכבוד שאתה נותן להם. כשאתה מכבד את התורה, כשאתה מכבד את תלמידי חכמים, כשאתה מכבד את ההורים, אתה יוצר יחס בנפש של קשר עם איתם. וזה יוצר אצלך איזה שהם גלים מאוד חשובים שמאפשרים לך להתפתח ולגדול. וכל העיסוק בכבוד זה לפת המורגנה כזאת. אנחנו מדברים כביכול שהקדוש ברוך הוא צריך כבוד. אבל באמת, זה אנחנו זקוקים לכבוד שאנחנו נותנים לו. בסדר? זה ההסבר הפשטני. ובמובן הזה צריך כל פעם לעשות את התרגום סימולטני. כתוב, יהי כבוד השם לעולם, או ברוך כבוד השם במקומו. ואנחנו יוצרים את הכבוד כדי ליצור יחס בתוך הנפש שלנו, יחס של הרצה אליו נשגב, כדי שיהיה לנו איזה יכולת התעלות להתקרב אליו. כמו שאדם יוצר יחס של כבוד לתורה, זה מקרב אותו לתורה. אדם יוצר יחס של כבוד לתלמידי חכמים, זה מאפשר לו להתפתח בלימוד. אדם שניגש לספר בלי כבוד אל כותב הספר ואל בעל הספר, ולספר בעצמו. היכולת קבלה שלך מספר שאין לך כבוד אליו, היא מאוד מאוד קטנה. אז זה בשבילנו. זה הסבר אחד. וזה הסבר של הפשט. שכל שאנחנו מקריבים קורבנות, זה בשביל לרומם אותנו. זה בשביל כל מה שאנחנו מברכים, זה כדי ליצור בחיים שלנו תודעה לזה שהקדוש ברוך הוא תמיד משגיח עלינו. זה הסבר של הפשט. הפשט, רוב ההסברים שתפגשו בחיים בענייני אמונה לכל הדברים האלה, זה הסבר. אנחנו מציע הסבר עמוק יותר, והוא לוקח את המושג כבוד ברצינות, כפשוטו כביכול. הקדוש ברוך הוא מגלה את כבודו דרכנו. אין הכוונה שהוא זקוק לכבוד, חס וחלילה. זה נקרא צדקה. אבל הוא מגלה את כבודו דרך הנבראים. ברוך כבוד השם במקומו, כשאתה מכבד מישהו, אתה מופיע אותו. כשאתה מכבד רב או את התורה, אתה הופך להיות המשך של התורה בתוך המציאות. מה זה כבוד? כבוד אמרנו מלשון משקל, נכון? מלשון כובד. כשרב נכנס לחדר, או אדם גדול, תמיד חכם גדול נכנס לחדר, ופתאום אנחנו מרגישים נוכחות, יש אנשים שאנחנו מרגישים את הנוכחות שלהם, נכון? אני זוכר איזה היה בישיבת צעירים כשלמדתי, היה, עשו סרטונים כאלה בפורים, סביב ההכתרה, אז של הרב פורים. והיה סרטון כזה חמוד שעשו בחדר אוכל במרכז, מי שמכירה, בחדר אוכל בישיבת מרכז הרב, יש עליו, על כל קיר יש תמונה של רב אחר. אז תראו כזה, זה אחד הבחורים ככה מהישיבה, אחד מהצעירים, כזה בא לאכול, הוא לוקח איזה מגש מלא אוכל כזה, תשב לאכול בחדר אוכל, אז כזה בא, לוקח איזה מזלג ככה מוס באוכל, בא לברך כזה, מרים את העיניים, פתאום הוא רואה את הרב קוק כזה, עשו את זה בזומין כזה, הרב קוק מולו כזה, הוא מרגיש כזה חוסר כבוד לאכול ככה מולו. עבר לצד השני של השולחן, ככה ונחת, עכשיו אני יכול לאכול. מתחיל לאכול, בא לקחת את הזה, מרים הרב צבי יהודה. הצד השני, רב אריה לוין. ככה זה כבוד. מה זה כבוד? הרב קוק זה תמונה. אבל הוא שוקל המון משקל בנפש שלך. יש לו המון נוכחות. יכול להיות רב שישב בפינה של החדר, הוא ינסה להעמית את עצמו כמה שיותר, אבל אם הוא שוקל הרבה, יש לו משקל עצום בנפש שלנו, נוכחות שלו גבוהה בחדר, אנחנו נרגיש אותו. כשמדובר על כבוד השם, כבודו ממלא את ההיכל. כבוד השם ממלא את בית המקדש. כבוד השם שממלא את בית המקדש, זה שהנוכחות שלו ממלאת את כל בית המקדש. היא לא נמצאת רק בקודש הקודשים. אתה מרגיש את הנוכחות שלו. ימלא כבודו את כל הארץ. ברוך כבוד השם ממקומו. מלוא כל הארץ כבודו. כל הביטויים האלה אומרים, אם אתה תזכה, אם תכוון את עצמך נכון, תרגיש את הנוכחות שלו בתוך כל פינה ופינה בחיים שלך. אם תזכה לברך את השם, תזכה לגלות את כבודו. זה בשבילך יותר מאשר בשבילו. כי כשאתה זוכה לגלות את כבודו בחיים שלך, הברכת אותו, מלשון ברכה, מלשון הברכה, בתוך הנפש שלך, הוא עכשיו מופיע בתוך הנפש שלך. איפה הקדוש ברוך הוא נמצא, כמו שאומר הקוצקר? כל מקום שאתם לא להיכנס. זה נקרא ברכה. זה לא שהוא זקוק לזה. איפה הקדוש ברוך הוא נמצא, אמר הקוצקר? כל מקום שאתם לא להיכנס. הקדוש ברוך הוא מצד עצמו הוא אינסוף. הוא נמצא בכל מקום. הוא לא תלוי בך. הממד של הברכה, לגלות את כבוד השם, זה משהו שאתה יכול להיות שותף, או לא להיות שותף. זה נקרא, זה המהפך שקורה כשמסתכלים במבט כזה, שהוא באמת מושתת על הרבה דברים של בעלי הנסתר. זה לא הנגלה של התורה, זה יותר הנסתר של התורה, שאומר לך, את כל החיים שלך, כל עבודת השם שלך, היא לא רק בשביל העולם הבא שלך, היא לגלות את כבוד השם. זה נקרא עבודת צורך גבוה. אתה רוצה לגלות את כבוד השם בעולם, לכן אתה מתפלל, לכן אתה מקיים מצוות. לא כדי לדאוג לעולם הבא שלך. זה המהפך שקורה במידת החסידות, במשלת ישרים, שאדם מתחיל לקיים את כל המצוות שהוא עשה עד עכשיו, אבל הוא עשה אותם מתוך איזו מגמה של פרט, שרוצה לדאוג לעולם הבא שלו, ואתה עושה אותם כי אתה רוצה לגלות את כבוד השם. ואתה מבין שכביכול, הקדש טעון ברכה. הוא צריך את השותפות שלך כדי להתגלות יותר ויותר. וכשאתה מגלה אותו יותר ויותר, אז מי נמצא נזכר מזה? אתה או הוא? אין שניות. אתה והוא אחד. אתה הופך להיות כמו שולב ממלאים את האחד. שנאמר במעשה מרכבה של ספר יחזקאל, שכשכבוד השם מתגלה, אנחנו זוכים להיות הצינורות של הגילוי שלו בעולם. באמת המבט לא הופך להיות אני מולו, אלא אנחנו המשך שלו בעולם. בסדר, זה נקודה מהפך בתוך הכרה, אבל זה... זה יוצר יחס של לגלות את כבוד השם בחיים שלנו, זה למשל ברכה. זה נלך? שלם. בסדר? כל השתלמות שלנו היא גילוי שכינה. היא השראת שכינה בעולם. מה זה אומר להשרות שכינה? אל תאמינו בן אדם שעכשיו לוחץ על הכפתורים הנכונים, עכשיו השכינה שורה. עכשיו יורד איזה אור מהשמיים, עם איזה ברק כזה, ובית המקדש נבנה. השראת שכינה זה אומר שאתה מגלה בחיים שלך את ההשתלמות הבלתי פוסקת, את כבוד השם. את ההתעלות. כבוד השם יכול להתגלות גם ברופא שמרפא פציינט. והוא רוצה להביא שם עוד ועוד טוב. העוד ועוד טוב הזה זה כבוד השם. שהולך ומתגלה. כשמתואר בספרים... שמה?
אם העניין הוא... כאילו רק להתקדם, אז מה
אלה הדרכים שלנו להתקדם. הדרכים שלנו להתקדם באמת זה ליצור סדרי חיים כאלה שהחיים יותר יכולים להופיע בהם ולא המוות. זוגיות בריאה יש בה יותר חיים. זוגיות משובשת, חוסר נאמנות בבני זוג, זה עמתה של חיים, עמתה של התעלות, זה מוות. אנחנו רוצים להופיע עוד ועוד חיים אלוקיים בעולם, עוד ועוד התעלות בעולם. וכל התורה והמצוות מלמדת לנו איך להופיע עוד ועוד חיים בעולם. בסדר עד כאן? אני מצטער שזה כזה עמוק ואנחנו ככה לאט לאט. ולבנות את זה תפיסה.
יש לי שאלה קצת ללכת אחורה, על הקטע של ההשתלמות. איך זה מסתדר עם כל מיני מצבים שזה לא נראה שזה
מחכים? אנחנו נדבר על זה בהמשך. אנחנו עכשיו קצת בבסיס, נדבר עוד, העולם יש בו גם דברים שלכאורה סותרים את ההשתלמות. יש בו, כמו שאמרנו, יש את חוק המשיכה כלפי מעלה, ויש גם את חוק האנתרופיה, שיש דברים ששואפים לחוסר סדר. טוב, בואו נמשיך הלאה. לחיות, איך זה נקרא? לחיות בתודעת השתלמות. יש לכם? כן. הפסקה נפלאה מאורות הקודש. נראה אם לא יהיה שווה להקדיש לה יותר מאת החצי שעה שנשארה לנו. אז נראה, בואו נתחיל. האיטיות שבסדר המציאות, כבר מהכותרת אתם יכולות לראות שאנחנו מדברים בפסקה שהיא יסוד ההשתלמות וההשלמה, ככה הרב הנזיר נתן לה את הכותרת. הכותרות בספר אורות הקודש זה של הרב הנזיר. הרב הנזיר נתן לפסקה שלנו את הכותרת יסוד ההשתלמות וההשלמה. ההשלמה קשורה לשלמות וההשתלמות קשורה להשתלמות. הרב אומר ככה, האיטיות שבסדר המציאות, ההגבלה שבטבע, הרשלנות החיצונית שלה, הצמצום שבעליות רוחניות, הראיות שבניסים. יש הרבה דברים בעולם שאתה, כשאתה נתקל בהם, אתה חווה בגים, בגים ביצור. אתה לא רואה מציאות מושלמת מול העיניים. אתה רואה איטיות בסדר המציאות. אתה מסתכל על העולם, הכל כל כך איטי. כל כך לאט הגאולה באה, כל כך לאט. כמעה, כמעה, זה כאילו צריך להגיד כמעה, כמעה, כל כך לאט. כל בא כל כך התפתחות של לעבוד על מידה אחת, לפעמים צריך את כל החיים לתקן מידה אחת. למה אי אפשר שזה יותר מהר? האיטיות שבסדר המציאות, ההגבלה שבטבע, יש איזה הגבלות בטבע, יש איזה דברים שמגבילים את המציאות, אנחנו לא יכולים לדלג בצורה, לדלג על חוקי הטבע. כל דבר יש לו את החוקיות שלו, את הסדרים שלו, וכל דבר יש לו את הקצב שלו. הרשלנות החיצונית שלה, יש בטבע איזה משהו שנראה קצת רשלני. יש איזה רעידת אדמה, וגם צדיקים נופלים לתוך המפולות ומתים. יש קצת רשלנות בטבע, יש איזה דברים שהם נראים לא מדויקים ולא מסודרים. הצמצום שבעליות רוחניות, למה כל כך קשה כמו שאומר השיר? איך הוא אומר? נו, איך קוראים לו? קשה. נו, הוא שאומר. טוטים, החיים שלנו טוטים. קשה לדפוק בקודש, קשה. למה זה כל כך קשה? למה העליות הרוחניות הן כל כך איטיות? קשה לדפוק בקודש, באמת הוא מבטא שם משהו אמיתי, כאילו, אתה הרבה יותר קל הדברים התחתונים שיש בעולם מאשר להתרומם למעלה. הראיות שבניסים, יש ניסים בעולם, יש דברים כאלה, אבל זה הראי, זה לא קבוע. לא הכל מנוהל בצורה מושלמת שהיינו חושבים, צדיק וטוב לו, רשע ורע לו. לא הכל עובד ככה. כל אלה מחזיקי היסוד של ההתעלות הבלתי פוסקת, שהוא היסוד הפנימי של המציאות, שיש לו גבול בתוך גבולו, שתספיק הירידה של התגלות המציאות העולמית, עד עומקה יותר ירוד, ועד מחשכה יותר אפל, לעלייה נצחית ולא שום הפסק. הרב אומר, כל הסיבות האלה שאמרנו, כל התופעות האלה שתיארנו, הם מחזיקי היסוד של התעלות הבלתי פוסקת. הם אלו שמאפשרים שתהיה בעולם השתלמות והתעלות בלתי פוסקת. אם העולם הזה היה הכל כזה סבבה, אנחנו נדבר על כל אחד מהדברים פה שהרב תיאר, ונפתח בהמשך הלימוד של המשך השנה, את כל אחד מהם, למה הוא נצרח ואיך הוא נוצר, נדבר על זה. הרב מדבר באופן כללי. כל הבעיות האלה, הבאגים שמצאנו בעולם, הם מאפשרים את זה, שתהיה תנועה של התעלות מהמקומות הכי 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 נמוכים. לא השתלמות של ממיליון ואחת למיליון ושתיים. מהמקומות הכי נמוכים תהיה תנועה של התעלות.
אבל אמרנו שבמקומות הכי גבוהים קשה להתעלות. אז למה קורה, כאילו,
הקושי שלנו להידבק בנקודות הגבוהות. מה, מה שדיברנו על הצמצום שבעליות רוחניות?
לא, אמרת שכאילו זה הבאגים אפשרים שתהיה תנועת התעלות מהמקומות הנמוכים. אבל זה תנועת התעלות מהמקומות הגבוהים, אנחנו לא מגיעים לגבוהים כאילו.
אנחנו הכל עובד לאט, לאט, לאט. מצליחה אחרי הרבה מאוד עבודה על תפילה להצליח להתפלל איזה ברכה אחת בכוונה, מאוד ברכה, מאוד ברכה. הכל עובד מאוד לאט, הרב פה מדבר בעיקר על הקצב האיטי ועל הצורך לעבוד בהרבה מאוד רמות כדי להתקדם, להתקדם אפילו קצת.
אבל 20 שנה זה כלום.
נכון, לכן זה לא מספיק. לכן בעלי הסוד המציאו, לא המציאו, דיברו על רעיון הגלגול. שמכבסה העולמית לא מפסיקה לעבוד, וגם אחרי שמישהו היה פה 120 שנה, אם הוא לא סיים את העבודה ורובנו לא מסיימים, אז הוא חוזר עוד פעם, עד שהוא יוצא ממש נקי.
הם המציאו את זה כאילו
כדי... הם לא המציאו, לא אמרתי המציאו, חזרתי בו. הם הסבירו את הרעיון הזה, שהוא רעיון אגב מאוד מאוד יסודי. חוץ מהרס"ג. רבנו סעדיה גאון לא הסכים לזה, והבעל שם טוב אמר שהוא גלגול של הרס"ג, הוא בא לתקן את זה שהרס"ג לא האמין בגלגולו. רעיון הגלגול זה רעיון נפלא. זה רעיון באמת נפלא. אם תחשבי על זה, זה רעיון שרואה את החיים שלנו כחיים הרבה יותר ארוכים מ-120 שנה.
זה ממש כיף למה, השאלה אם זה כאילו...
הוא רעיון אמיתי. כמעט כל חכמי ישראל קיבלו אותו. או הסבירו אותו. הרמב"ן מקדיש את כל הביאור שלו לספר איוב, הוא אומר שזה עיקר ספר איוב. מה להסביר את רעיון הגלגול? יש הרבה פסוקים שאני אוהב עושים את זה. מה זה?
חוזרים בגלי אדם.
בתקווה.
הרב אפשר לשאול שאלה על העניין הזה?
רובנו מן הסתם.
אין נשמות חדשות.
לא דווקא. יש נשמות חדשות, נשמות, אבל בדרך כלל נשמות חדשות ונשמות שיש להם הרבה מאוד התמודדויות. כי יש להם אנרגיות חזקות לברר. אף פעם לא התקבסו פה. מה זה?
מישהו שאמר על עצמו שכאילו הוא נשמע...
יש נשמות של שבת, זה נקרא נשמות של שבת, לא דווקא מי שנולד בשבת. אבל זה נשמות שהן באמת, בדרך כלל נשמות כאלה יש להן אנרגיות גדולות לשני הצדדים. נשמות חדשות, יש להן עצמות מאוד מאוד חזקות. יש כמה סוגים של נשמות חדשות, לא ניכנס לזה. יש נשמות שהן באמת עוד לפני חטא אדם הראשון, והן באמת נשמות שעפות מאוד מהר למעלה. משתלמות מאוד מהר, אבל רוב מי שהוא נשמה חדשה, יש לו התמודדות יותר קשות מאשר למי שפה כבר בגלגול. כי הוא אף פעם לא זיכך שום דבר. הוא מגיע עם אנרגיות לא מבוררות, ואחד מגדולי ישראל בהיסטוריה אמר על עצמו שהוא נשמה חדשה, וכשהוא כתב ספר יומן אישי, את רואה שהיה לו התמודדות עם יצרים לא קונבנציונליים. עם מידת כעס מטורפת, ומידת גאווה מטורפת. הוא מעיד על עצמו שהוא נשמה חדשה. אבל הוא... לא משנה מי. אבל זה עלול להפגע בכבודו.
בחטא אדם הראשון לא אומרים שכאילו אדם הראשון הוא מכל נשמות ישראל, אז איך זה גם שיש נשמות לפני?
לא ניכנס לזה. כי יש נשמות שהאדם הראשון, אם הוא היה זוכה בעבודתו, הוא היה מביא לעולם נשמות חדשות. אבל לא ניכנס לזה, זה ידלבל אותם.
שאלה שאלה מוצאה גלגול, איך זה מסתדר עם זה שאומרים שבאדם סיים את התפקיד שלו, אז הוא הולך? כאילו, אז
זה ממש
שאנשים
מסיימים את התפקיד במעשה. לא, יש אנשים שמסיימים, יש אנשים שישלימו את עצמם. גלגול זה נושא מורכב, אולי פעם כדאי להאריך בו, זה לא לגמרי שנשמה באה עוד פעם, מתגלגלת עוד פעם ועוד פעם, זה לא בדיוק ככה, אלא זה, יש אשכול של נשמות שקשורות אחת לשנייה, ומה שאחד לא משלים, השני מגיע, ויש לו השפעה על התיקון גם על הראשון. אז יש קשר, נשמה זה לא איזה יחידה סגורה. יש קשרים מאוד עמוקים בנשמות, ויש נשמות שחוזרות לפה ומתקנות מה שקודם לא תקנו. כן.
זה ממש מבאס שאנחנו כאילו רק על ידי הקשיים ועל ידי כאילו הבלבול והחוסר סדר הזה אנחנו משתלמים. אנחנו לא יכולים להשתלם מהמקום הגבוה שלנו, כאילו...
אנחנו נדבר על זה הרבה בעתיד, אבל אני אגיד לך בצורה פשוטה, מקוצרת, אנחנו נעריך בזה. שעל ידי הקשיים שלנו, אנחנו מגלים רצון, אנחנו נחשפים בתוכנו לרצונות עמוקים הרבה יותר מאשר בלי הקשיים. וזה יש לזה סיבות עמוקות, נדבר עליהן. אבל הקשיים יוצרים לנו רצונות גבוהים הרבה יותר.
למה זה ככה? למה רק על ידי הקושי אנחנו יכולים לגדול ובאמת לגלות את הכוחות שלנו ואת מי שאנחנו? למה אנחנו לא יכולים לגלות את זה בצורה הטובה שלנו?
אנחנו יכולים לגלות בצורה הטובה.
למה כאילו רק מי שמפיר אל ניסיונות, אז אנחנו צריכים לצמוח מהם.
אנחנו יכולים לגלות גם בלי. אדם חכם יכול לעשות גם בלי. אבל ברוב בני אנשים, כדי לגלות את הרצונות העמוקים של החיים שלהם, הם... אם אדם זוכה, הוא מגיע אליהם בפנים. לא חיים דרך קשיים. הרב אומר שיש איזו הדרגה, הוא לא דיבר פה על כל הדברים, הוא אמר יש איזו הדרגתיות במציאות שמתפתחת לאט לאט. הדרגתיות לאט לאט יוצרת התעלות אינסופית. למה? כי אנחנו מעלים את העולם עם אינסוף הפרטים שיש בו. זה לא איזה נשמה שחוזרת, איזה מטאור חוזר ככה למעלה בשנייה אחת. אתה מעלה אינסוף חסרונות, ואתה מעלה עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. והכל זה עוד עלייה ועוד עלייה, וכמעט שההתעלות היא אינסופית, אז גם הקצב הוא קצב שיש בו, כיוון שזה...
כאילו אם זה היה מהיר, אז זה מלא היה מתפספס.
אם זה היה מנקודה לנקודה, זה היה מהיר. כיוון שזה ממינוס אינסוף לפלוס אינסוף, אז הקצב המהיר או האיטי הוא לא רלוונטי. אנחנו מתקדמים לעלות ולעלות. כמה הספקת וכמה כמות הספקת, זה לא משנה. משנה שהיית בתנועה. זה מה שמשנה. וכיוון שזה העניין, אז הקצב פה הוא פחות משנה, ואנחנו רוצים לעלות את הכל. זה כמו שהיה איזה חבר בישיבה שהוא היה מתוסכל מאוד, שהוא מתפתח רוחנית מאוד מאוד לאט. עשינו פעם אחת איזה ריצה ברמת גן, ואז הוא אמר לי, תוך כדי ריצה, הוא אמר לי, זה שנפל לי הסימון השבוע, שזה שמתפתח לאט, זה לא מתפתח לאט. אני פשוט מתפתח... עם כל המשפחה שלי, עם כל החברים שלי. כי אני, כל דבר שאני עובר לבד, אני עובר יחד עם המשפחה שלי, מביא את זה הביתה, ויש לי דיונים עם ההורים, והם מקשים קושיות, ואני הולך צעד אחורה. מה?
זה כאילו לרוחב.
כן, עם הרבה רוחב אני עולה. אז כאילו, התקדמתי 5 סנטימטר, אבל כל העולם עלה יחד איתי. זה הרבה מאוד התעלות. ו... אפשר להיות איזה משהו מבודד מהכל, אבל זה... עלית מנקודה X לנקודה Y, אבל לא הזזת שום דבר ולא לא חווית התעלות. בוא נראה את ההמשך לדברים פה, אתם תראה. הביטויים של הרב פה יתרגמו לנו את זה לעוד עוד מושגים. כל אלה מחזיקה היסוד של התעלות הבלתי פוסקת, שהוא היסוד הפנימי של המציאות, שיש לו גבול בתוך גבולו. יש לו גבול בתוך גבולו, הכוונה היא שזה כדי ליצור התעלות והשתלמות, צריך גבול בתוך גבול, צריך חוסר בתוך חוסר. ואז יש כל הזמן השתלמות. אם יש איזה נקודה אחת צריך לתקן אותה, אז ההשתלמות נגמרת אחרי שאתה מתקן את הנקודה הזאת. אבל יש גבול בתוך גבול בתוך גבול, יש איזה חוסר בתוך חוסר, ואתה משתחרר מאיזה גבול אחד, אתה משתחרר מגבול נוסף, משתחרר מגבול נוסף, יש כל הזמן תהליך אינסופי. זה יוצר השתלמות, כן. כמה שלא תתפתחי בהשגות האלוקיות שלך, בתיקון המידות שלך, תמיד תעמדי בסוף ותגידי, אני עדיין מוגבלת. עדיין לא פרצתי את כל הגבולות. וזה יוצר אינסוף השתלמות. שתספיק הירידה של התגלות המציאות העולמית, עד עומקה יותר ירוד, ועד מחשכה יותר אפל, לעלייה נצחית ולא שום הפסק. וכל תקופה איטית, מכינה כוח לתקופה יותר מהירה בעלייתה. עד המהירות היותר עליונה. ונהגנו על מות, בזריזות, כאילנו למטה, כאלו העלמות, מצוב השוב כמראה בזק. הרב אומר, האיטיות שאת רואה במציאות, הקצב האיטי, ההשתלמות האיטית, השאלה על מה את מתבוננת? אם את מתבוננת על החיצוניות של העולם, את רואה איזושהי מערכת סטטית, כבדה מאוד, שעולה לאט, לאט, לאט. ככל שאת יותר... מתרכזת בהתעלות שיש בעולם, בהתקדמות שלך, פחות בהצלחות, אלא בעצם זה שאת נמצאת בתנועה של התעלות, את מכינה כוח, הוא אומר, לתקופה יותר מהירה בעלייתה. ככה העולם ילך ויעלה. עכשיו בקצב איתי. הקצב ילך ויעלה. ילך ויעלה, עד שיהיה מהיר מאוד. הוא ינהגנו על מות. על מות יש לזה כמה משמעויות. משמעות הפשוטה, הוא ינהגנו על מות. על מוות. אנחנו נגיע למצב בסוף שהסופיות של המוות, אנחנו נתעלם מעליה. אפשרות אחת להגיד. אלמות, הוא ינהגנו אלמות, חז"ל אומרים, קהילנו למטה, כמו אותם אלמות. אלמות שרוקדות. יש משהו במציאות שכל הזמן מתעלה לאט לאט, זה נכון. ואת יכולה לראות בתוכה איזשהו ריקוד. יש פה איזשהו ריקוד. את יכולה להסתכל על הריקוד בחוץ, ולהגיד, למה אתם תקועים פה כל הזמן? קדימה, תתקדמו קדימה, תלכו קדימה. ריקוד זה כאילו לשעות באותו מקום, ולנוע בו. אבל הריקוד הזה הוא ריקוד שיש בו השתלמות. יש פה, אתה יכול להסתכל על, עדיין תמיד זה יהיה חסר, תמיד אני ארגיש שזה גבול בסוף. אבל זה ריקוד. בריקוד המטרה שלך לא להגיע לשום מקום, אלא ליצור איזשהו שעשוע, איזשהו התעלות. כן, בריקוד זה לא לגמרי הדוגמה, בגלל שבריקוד לגמרי נשארים במקום. ואת רוצה קצת להתרומם, אבל לא דווקא ללכת מנקודה X לנקודה Y, אלא עצם התנועה יהיה מטרה. כאלו העלמות. עכשיו, לא הביאו פה דוגמה של מחול. הביאו דוגמה דווקא של עלמות. יש פה נקודה עמוקה. עלמות זה בנות. קודם דיברנו על הקדוש והברוך. על הצד השלם והמשתלם. צריך להכניס פה עוד שני מושגים שנדבר עליהם אולי פעם הבאה, אתה מפתח אותם. וזה הצד הזכרי של המציאות והצד הנקבי של המציאות. כלומר, זה שהקדוש ברוך הוא מגלה את שלמותו והשתלמותו דרך הבריאה, הוא גם חוקק בבריאה את שני הערכים האלה דרך היסוד הזכרי והיסוד הנקבי שנמצאים בעולם. יש בעולם יסוד יציב, כביכול שלם. הוא נולד שלם, הוא מרגיש את עצמו שלם, הוא אף פעם לא מרגיש שרע לו. טוב לו עם עצמו. זה נקרא היסוד הזכרי. ויש בעולם יסוד שכל הזמן משתוקק, כל הזמן חסר, כל הזמן רוצה את הקשר, כל הזמן רוצה התקדמות. יש בתוכו איזה חלל אינסופי. זה נקרא היסוד הנקבי. אני מדבר על שני היסודות האלה, צריך לפתח את זה, כי אני בטוח שהתבנתי עכשיו איזה כמה ממי שהקשיב. לכן אמרתי, יסוד זכרי, יסוד נקבי. לא אמרתי זכרים ונקבות, לא אמרתי בנים בנות. וכולנו יש את הכל, כמו שאמרתי לכם פעם. או לא אמרתי, הזוהר הקדוש אומר, זכר ונקבה ברא אותם. יש פסוק אחד, פסוק אחר אומר, זכר ונקבה בראם. יש שני פסוקים. פעם אחת כתוב, זכר ונקבה ברא אותם. פעם אחת כתוב, זכר ונקבה בראם. אומר הזוהר, זכר ונקבה בראם, שהוא ברא זכר, ברא נקבה. זכר ונקבה ברא אותם, שכל אחד מהם גם כן בנוי בצורה של זכר ונקבה. כלומר, גם האיש בנוי בצורה שיש בו זכר ונקבה, גם האישה יש צד זכרי וצד נקבי. כמובן, באיש יותר דומיננטי הצד הזכרי, באישה יותר דומיננטי הצד הנקבי. אבל זה קיים אצל שניהם. לכן אמרתי, העולם בנוי בצורה של זכרי ונקבי. שמש וירח, שמיים וארץ, כל דבר במציאות הוא בנוי בצורה של שניות, של זכר ונקבה, ימין ושמאל. וזה יוצר את הפוריות שיש בעולם. זה יוצר, בתוך הזוגיות הזאת, יש צד שהוא מבטא איזושהי שלמות. טוב לו עם עצמו. כמו כמו שהאדם הראשון נולד, נברא. כשהוא נברא, אשתו נמצאת לו מאחורה, הוא תמיד הולך איתה, תמיד הוא מרגיש סבבה. בתחושה הטבעית שלו, הכל כאן. לא חסר שום דבר. בתחושה שלה, כשהיא נבראה, היא הרגישה חצי. היא נבראה לתוך מציאות של שניים. היא נבראה לתוך מציאות שעם עצמה היא תמיד מרגישה חוסר שלו. ויש לה תמיד תנועה של הזקקות, לכן חזר מתארים את זה, כי אישה נזקקת לבעלה. לא בהכרח נזקקות של עניות, אבל היא רוצה את הקשר איתו כל הזמן. כשאנחנו מתארים את שני דרכי הופעה, התגלות אלוקית, של השלמות וההשתלמות, הצד הנשי יותר יתבטא דרך השכינה. לכן השכינה היא, היא דימוי נקבי. שהיא תמיד חסרה, היא תמיד משתוקקת. היא תמיד פונה מלמטה למעלה ורוצה לעלות. ולא מלמעלה למטה להשפיע. יש בה איזושהי שקיקה כל הזמן. לכן כשהוא הרב אומר פה, הוא ינהגנו על מות בזריזות כאילנו למטה, זה התנועה הנשית שרוצה מלמטה לעלות, לקפוץ, להתרומם, לרקוד. רק הרב אומר, כי עדנו למטה היה אפשר להסתכל על הצד הנשי שבמציאות, שהוא מרגיש הרבה חוסר לפעמים. הרבה ריקנות, אנחנו נדבר הרבה מאוד בעזרת השם בהמשך, על הריקנות של הצד הנשי שבמציאות. שחווים הרבה חוסר לפעמים. בעיקר כשהפוטנציאל חיים לא מביא את עצמו לידי מימוש ולידי מילוי, ואז הוא מתרוקן ומרגיש את החוסר הגדול שלו. שזה צד הנשי במציאות כל הזמן מרגיש את זה בשלכת, בהתרוקנות של הלבנה, בהתרוקנות של האישה. יש איזה חוסר שהוא תשתיתי במציאות. והוא נועד ליצור תנועה של השתלמות, של התעלות, של בקשה, של קשר. וזו תנועה מאוד מאוד עמוקה. אתה יכול לראות אותה כתנועה מתסכלת. כאיזה חוסר שכל הזמן מלווה את החיים שלנו, ובא לך בחורף להאריך את שעות היום, ולהוסיף עוד שעה, ולא יודע מה, ולפתור את הבעיה הזאת. או בעולם הערבי, יש לנשים הרבה פתרונות איך להתמודד עם זה. או קצת בלילה להדליק את האור. לא ליצור את החושך הזה, לא לאפשר לו להיות. יש אפשרות כזאת. אבל יש אפשרות ללמוד אותו, ללמוד את היופי שיש בו, בריקנות הזאת שלפעמים היא מוצאת את עצמה פשוט באיזה התפרקות, ואז מתחילה הצמיחה. דווקא אז מתחיל הפוטנציאל חיים הבא להיברא. דווקא בזמן של המחזור יש איזו אפשרות פתאום להביא חיים חדשים. אז השחלה מתחילה לגלות זקיקים חדשים שיאפשרו לפוטנציאל חיים חדשים, חדש לבוא. דווקא אז, הרי ההתרוקנות הזאת היא פוטנציאל חיים חדש. וזה הדיבור של הרב על ההשתלמות. איך אתה לוקח את הכוח הזה ואתה רואה בו ריקוד. אתה רואה בו הוא ינהגנו על מות, הוא ינהגנו דרך המציאות הזאת של כביכול התפרקות, מוות, חיסרון, על מוות. או על מוות. משהו שהוא מעל המוות, שהוא יש בו אדרבה, יש בו אינסופיות. זה בעצמו מה שבונה את החיים ומאפשר להם להיות כל הזמן בחיים עד העולם. בסדר? ויש הרבה מה לדבר על זה, פעם הבאה נפתח את זה יותר, בעזרת השם. אבל בעצם זה שבדברים האחרונים של הרב נפתחנו אליו, זה שלא מדובר פה רק על... בסוף הרב דיבר על הקדוש ברוך הוא, בעצם הוא דיבר עלינו. אנחנו נבראנו בצלם אלוקים. כשמדברים על שלמות והשתלמות, אנחנו צריכים להתחיל לדבר, דיברנו עד עכשיו על טעם הבריאה, על המעוברה את העולם. אנחנו נבראנו בצלם אלוקים, וגם בנו יש שלמות והשתלמות. ומעכשיו שמדברים על כל הנושא הזה, אנחנו צריכים להתחיל לדבר על המחול שלנו בתוך זה. איך אנחנו בחיים לא רק הולכים מנקודה א' לנקודה ב', ורוצים להגיע לאיזשהו, לסגור את הפינה הזאת, וכבר לגמור עם החסרון, אלא איך אנחנו רוקדים מנקודה א' לנקודה ב'. ואיך אנחנו רוצים פה איזשהו תענוג בעצם הדרך. בסדר? אז נשאיר את זה לפעם הבאה, שאני יותר להעמיק בזה. נסו להתבונן בשבוע הקרוב, בזמן שיש לכם.
על ה...
מה זה? נפתח את זה פעם הבאה, בעזרת השם. בסדר? נסו להתבונן בזה, נסו להתבונן בחיים. צדדים שאתם מקשרות אותם בתוככם. צדדים יותר זכריים, יותר נקביים. או אם המילים האלה מבלבלות אתכם ומעוררות אתכם התנגדות, אז תחשבו מילים של שלמות והשתלמות. איזה מילים, איזה פה בחיים אתם מוצאות איזה מקומות של חוסר, של בקשת השתלמות, ואיך אתם הופכות את זה לאיזשהו ריקוד, איזשהו בקשת התעלות. נדבר על זה פעם הבאה יותר.